מפריח אותה בכל הפסקה, בשתי צורות, איך כבוד אלוהים צד אחד גורם לאנשים להתגבר, להיות עוד יותר מאמינים, חזקים, אופטימיים, שמחים וכו', ואיך אותו מושג של כבוד אלוהים גורם לאנשים להיות רפואיים, חלשים, מסכנים ומושפלים. עדיה ליתן כבוד לשם השם, היא מולדת גבורת האדם. עכשיו הוא מדבר על האופציה החיובית. איך? זאת אומרת, כי הכרת הממשלה של הטוב היותר עליות בעולם, כשהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדת אלוהים בתכונתה העליונה הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. כן, המשפט פה ככה קצת, אמרנו, קצת מסורבל, אבל העיקרו של דבר, הרב אומר, שכבוד השם, מה זה בעצם כבוד השם? במובן הטוב, במובן המתוקן. כבוד השם, הקדוש ברוך הוא לא צריך כבוד, כידוע. הוא לא קזבלן, והוא לא זה, והוא לא צריך שתחניף לו, ותגיד לו שהוא הכי גדול, והוא מותק, והוא מאמי, שהמאמי הלאומי. כנראה שלא, וכל ההשוואה היא מגוחכת והיא אבסורדית לגמרי. אז למה בכל אופן יש לנו הרבה הרבה ביטויי כבוד ועד רמה של גינוני כבוד פיזי, מחוות של כבוד כלפי קדוש ברוך הוא, אפילו שפת הגוף שלנו בתפילה וקיום מצוות, בדיבור, יש הרבה כבוד שם. אז הרב אומר, כבוד למה? יש פה כבוד, הכוונה, מה שבסופו של דבר אמרנו, כבוד זה מישון כובד, מה שבסופו של דבר שוקל הכי הרבה בחיים שלך. במילים שלנו היום, זה מה שאתה מעניק לו הכי הרבה משמעות. מה שאתה אומר, זה דבר הכי חשוב, הכי חזק, לא בקטע האלים של המילה. זה מנצח הכל. עכשיו, באמת כבוד השם מאוד מאוד חשוב, למה? כי זה מה שנותן לאנשים את האופטימיות ואת האמון בחיים. אתה, האדם נמצא בתוך החיים האלה. החיים הם לא תמיד לונה פארק, ידוע. זאת אומרת, זה יכול להיות גם לונה פארק, אבל תלוי באיזה מתקן. לפעמים אתה ברכבת שני, לפעמים אתה ברכבת הערים לפני הזה, לפעמים אחרי. ובחיים יש כל מיני מצבים, כל מיני תקופות, כל מיני סיטואציות, חלקן קשות, חלקן מייסרות. עד כדי כך שהרמח"ל אומר, בתחילת מסיעת ישרים, שזה ברור מאוד נוקב שם בהתחלה, אומר, פר, לא שווה לחיות בעולם הזה. אדם שרוצה ליהנות, זה לא הפורמט ה... הוא נכנס להפקה הלא נכונה, כאילו. מי שבא לפה נטו ליהנות, אבל אדם בא, אומר, אני רוצה ליהנות. אחי, לא יודע, התבלבלת בכתובת. קשה ליהנות בעולם הזה. יש כל כך הרבה, גם מי שרוצה ליהנות צריך להשקיע כל כך הרבה בשביל לרכוש, בשביל להגיע, בשביל שיהיה לו כסף, בשביל שיהיה לו נעים. חוץ מזה הוא צריך לתחזק את הגוף שלו, וצריך זה, והוא תמיד רוצה יותר. ויש סבל, ויש קושי, וזה. לא קל ליהנות פה. עכשיו, למה אני אומר, למה אני מבאס אתכם על האחר הצהריים? ואז הרבה פעמים אדם ככה מסתכל על המציאות ואומר, רגע, מה קורה פה? למה באמת שווה? אם אני לא נהנה פה, או לפחות לא תמיד נהנה פה, למה זה שווה? למה? ואז, או מה יכול, מה נותן לי כוח להמשיך עוד יום, להילחם, לאתגר את עצמי, להתמודד? ברגע שאדם יש כבוד השם בעולם, כבוד השם בעולם זה אומר, יש מגמה טובה, כל הסיפור הזה הוא חיובי. בראשית ברא אלוהים את השמיים לארץ, וירא אלוהים טוב מאוד, טוב, 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 טוב. כל הפתיחה של בראשית אומרת, תשמע, יש לדברים פשר, יש להם טעם, והטעם הזה גם מתוק, חיובי. יש פה מגמה טובה, יש פה כיוון טוב. זה כיוון של בנייה, כיוון של התפתחות, כיוון. עכשיו, מה בדיוק אפשר לה... הרב אומר, יש דעת אלוקים שלמה שצריכה שיש מה ללמוד שם. איך באמת העולם הזה הוא באמת מקדם אותי? איך באמת העולם הזה עם כל הניסיונות שלו והייסורים שבו והחולשות והמצבים החסרים שבו, איך הם עצמם מקדמים אותי? תורה שלמה, מסכת שלמה, שמה שהרב קורא לו פה דעת אלוהים בתכונתה העליונה. יש הרבה מה לדעת שם, דרכי השם בעולם, נכון? אבל אומר עכשיו, כשחברה מתרגלת לכבד את השם, כשזה נעשה בצורה מתוקנת, זה אומר כל יום אדם קם בבוקר, שאומר עצמו ברוך השם, איזה טוב השם, כן, בעזרת השם. אז המילים האלה כשהן נאמרות באמת עם כוונה, ולא רק מטבע עובר לסוחר כדי להסתיר מה אתה באמת מרגיש, באמת יש פה איזושהי עמדה מאוד מאוד אופטימית, מאוד מאוד מעצימה. באמת אני יודע, איך שלא תסובב את זה, אני יודע שהעולם הזה הוא טוב, שיש בו רצון טוב שכל הזמן מתגלגל, אני יודע שהמגמה היא חיובית, נותן לי הרבה כוח. זה מבחינת הרב איכשהו תופס למה חשוב שיהיה כבוד השם שגור בפינו, ובגלל שזה כל הזמן להזכיר לי, לאחרים, בתוך הקהילה, בתוך החברה, בתוך עם ישראל, בתוך העולם, שיש פה רצון טוב, שכבוד השם, הכוונה לכבד את השם, הכוונה שהוא באמת שולט, שוב, זו מילה כזאת לא מוצלחת היום, הוא באמת מוביל את המציאות, הוא באמת מקדם אותה, הוא באמת הכי חזק פה. לא כי הוא צריך להראות שרירים או כדי להפחיד, הפוך, כדי להחזיר לנו את האמון, כי הרבה פעמים אנחנו לא רואים את זה. יש עוול, יש רוע, יש חסרונות, יש מחלות, יש מצבים לא פתורים, קשה. כבוד השם אומר לך כל הזמן להזריק איזה מנות של אמון, של ביטחון ושל אופטימיות, כן? שזכור, השם הולך, השם איתך, השם הוליך פה את העולם, לפעמים אתה לא מבין למה ככה, בסדר. זה הכיוון החיובי, זה ברור, מישהו רוצה לקשה, לא מובן, זה פחות או יותר הכיוון החיובי, אני קורא אותו שוב, הנטייה ליתן כבוד לשם השם, לסעיף ג', היא מולדת גבורת האדם, מגבירת האדם, מרימה אותו, נותנת לו עוצמה. למה? כי הכרת הממשלה, להכיר, מה זה להגיד השם הולך? אני מכבד את השם, זה להכיר שהממשלה של הטוב היותר עליון שולט בעולם. זאת אומרת, לא זה שולט, לא אובמה שולט, ולא ביבי שולט, ולא זה, ולא האיש תקשורת הזה, ולא העיתונאי הזה, ולא המשפטן הזה, ולא האיש צבא הזה, לא משנה, כל אחד לפי מעלתו ולפי כבודו האנושי, אבל קודם כל כבוד השם. זה מניח את הדעת, זה מיישר אותה, זה נותן הרבה עוצמה. וזה הולך, שנייה, שהיא הולכת ומתפשטת, אותה נטייה ליתן כבוד השם, באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה מדלג רגע מתגברת בעולם. באמת זה דורש לימוד, זה לא רק להגיד ברוך השם, בעזרת השם, השם מלך או משהו כזה, זה באמת לראות את זה, ללמוד את זה, זה חתיכת סוגיה. אתה רואה הפוך לכאורה, איך מתוך המציאות המורכבת באמת הטוב מופיע, איך מתוך התהליכים המסובכים האלה באמת יש איזו התפתחות, יש הרבה מה ללמוד. אבל זה תמיד, הדעת אלוקים הזאת היא קשורה לסוגיה של כבוד השם. מה אמרת? מה שאלת?
כן, משהו
בכיוון
הזה שבסופו של דבר באופן מוחשי, אז זה לא כל כך נקלט שהכל
מגמה
וכל זה.
נכון, לגמרי. זה. עכשיו, אז מה כן? זה סוג של תזכורת שמחייבת אותך שוב לברר את זה. אם לא היה לך תזכורת, לא היית בכלל מברר, היית נמחץ מתחת לגלגלים של המציאות. כן? זה שאומר לך, אתה אומר בעזרת השם. שאומר, מה בעזרת השם? איך בעזרת השם? אוקיי, עכשיו בוא נתחיל ללמוד. אבל יש לך את זה בכלל במודעות, שיש השגחה, שיש נוכחות השם פה, שהקדוש ברוך הוא מוביל את העניין. עכשיו, אבל אתה לא רואה את זה. בוא נתחיל ללמוד. אבל כבוד השם כל הזמן מזכיר את זה, מנחיח, כלשון המחנכים היום. כל הזמן מחזיר את זה את הנוכחות, כי העולם באמת מסתיר את זה. בסדר? זה, במובן הזה, כבוד השם עושה הרבה טוב בעולם ומרים את בני האדם. אבל יש כבוד השם שפועל פעולה הפוכה. אבל בני האדם, הנפחדים ונרעשים, במילים שלנו פחדנים, ומתוך פחדם, אינם שמים הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלו וחקר כבודו. הם לא לומדים אמונה, או לומדים פנימיות, או לומדים כי מי אני וזה, מי יכול בכלל להבין, ובמובן הזה הם לא עושים את החיבור בין מה שהם רואים במציאות לבין הניתוח של הדברים בפנימיות. כן? אז מה נשאר? רק הסיסמה. ברוך השם, בעזרת השם. אני אתן לכם, אתן דוגמה, כן? נגיד דוגמה, אפשר להגיד דוגמה קיצונית, בן אדם בוטח בהשם, אומר כל היום בעזרת השם ולא עובד. אז זה ברור לנו שזה אבסורדי. למרות שגם אפשר היה להגיד, מה אתה רוצה? שם, שם, וכי, מי שמפה לאדם? מי זה? מי נתן לבני ישראל? כשהאמינו, נתן אמן, לבית. הפוך, זה חסרון אמונה. חסרון אמונה ללכת לעבוד. אתה לא מאמין שהשם יכול לתת לך אוכל? אוקיי, אבל בסדר, זה קצה. אבל בוא נלך למשהו... מה יותר נקרא לבטוח בהשם? נגיד, כן? האם כשאני אומר אני בוטח בהשם, זה אומר שיהיה לי טוב? במובן, אני רוצה עכשיו משהו, אני אצליח בו. כן? אני לקראת עסקה. אני בוטח בהשם שאני אצליח. או שאני ביטחון בהשם זה אומר באמת באותה מידה אם אני אצליח או יפסיד. רק אני בטוח שזה לטובה. מבינים? זה ערבוב שקורה הרבה. נכון? אנשי עסקים הולכים לרב. למה הם הולכים לרב? מקובל אלוקי. לא כדי שיגיד להם תשמעו, אני מתפלל שהשם יעשה את רצונו הטהור. הוא אומר, נו, ויהיה שם נפט. מה זה משנה? העיקר שיהיה רצונו הטהור. המתוקה האמיתי. אנחנו לא בדיוק. זאת אומרת, אני אומר דוגמה למשהו שהוא, כשאתה קצת לא מברר אותו, ביטחון בהשם נחשב כביטוח. מי אמר בך שזה מושג ביטחון בהשם? חזון איש. אמונה וביטחון, נכון? ככה זה נקרא? אז הוא על זה הוא יושב, הוא אומר מה פתאום? מי אמר שזה ביטחון בהשם? מי שמחה כאילו? ביטחון בהשם, נגיד אני יודע שמה שקורה איתי הוא טוב לי, לא יודע באיזה מימד, לא יודע מתי, לא יודע באיזה מה המסלול בדיוק, אני מאמין שזה טוב לי, שזה מקדם אותי. עכשיו, באותה נקודה, מה קורה בדיוק? אף אחד לא מבטיח לי הצלחה. מה פתאום? בעיניים שלי, אני קורא לזה הצלחה, כישלון. אז זהו, מה אתה בכלל... עכשיו, יש הרבה מושגים שברגע שאנחנו אומרים את המילים ולא מבררים אותם, ולא לומדים דעת אלוקים, ולא, כן. אז נשאר רק החומר גלם. כן? עכשיו, אומר, מה קורה כשיש כבוד שמיים? נשארים אותם ביטויים של כבוד שמיים, רק בלי בירור. הוא אומר, אפילו זה טיעון רוחני, למה לא מבררים? לא מבררים, כי זה, מה פתאום, מה אני אלמד דעת השם? חוצפה. מה אני הקטן, מוח קטן שלי, יכול להבין בהנהגת השם? אז לא לומדים. ואז מה קורה? אבל הביטויים נשארים, נכון? כל הזאת מדברים, כמה צריך לכבד את השם, כמה צריך לכבד את השם, כמה צריך לכבד את השם, כמה צריך לכבד את השם. רק כבוד, רק השם יש לו כבוד. הוא מלך הכבוד. הוא השם הלך גאות לבש, וזה, ופה, ותנשק את הספר, ותנשק את הסידור, ותנשק את הזה. ציצית, תפילי, תנשק. ותקחה. אספר לכם סיפור. למרות שהסיפור הזה, הלקחים שלו, האישיים שלי, בכיוון אחר לגמרי, אבל פעם אחת נסעתי עם חברים, מבית רימון, כביש החוף, ו... כן, לפני שהיו שירים מטופשים כאלה בעולם, הרסו את, את האסוציאציה. קיצר, כביש החוף, ופתאום ראינו שקיעה, לא התפללנו, הוא אומר, תשמע, האמת שאני מכיר פה איזה בית כנסת של תימנים, שקטן פה, ממש ליד הצומת, אחד המחלפים, בואו, אני גם צריך, היה שם שם איזה סוחר של ספרי תורה גם, הוא היה צריך, לא משנה, עצרנו שם. עוצרים, נכנסים, כבר התחילה התפילה, נכנסנו, מציס קטן כזה, ריבוע כזה, כולם תימנים כאלה, ולא, אני אוהב תימנים, זה לא... כן, הכל מדיאטורי כזה, ואני. לא, זה לא... זה בדיוק התיאור. עכשיו, אני באתי מהגליל, עוד עם רוח גלילית כזאת, עוד באתי מהמכינה, גם הייתי יותר צעיר, וקצת יותר תוסס, וקצת יותר מתנוער בתפילה. קיצר, שמתי עיניים, התחלתי את פעי 18. ברוך השם, לפחות ככה חשבתי, הייתה לי תפילה ככה... זה התלהבתי, זה... אבא, מה, לא הייתי כל כך מסונכן לציבור, כאילו, כי התחלתי קצת אחרי, וגם ככה התלהבתי, אז... אתם יודעים. קיצר, סחבק עושה שלוש צעדים אחורה, פותח את העיניים, רואה את מועצת חכמי התורה של הבית כנסת, מסתכלים עליי ככה ואיזה עין כזאת. אמרתי, טוב, יאללה, עשיתי את הפדיחה שלי, זזתי הצידה ככה מהרנטגן שלהם, ואמרתי, טוב, יאללה, תן לדברים, תן לרוח הזאת לחלוף, וניסע הלאה, יש לנו נסיעה ארוכה. טוב, שמים את התפילה, אני בא ללכת, פתאום אני מרגיש משהו פה. מסתכל, אני רואה את הגבאי. אמרתי, בוא, בוא הנה, בוא הנה. תופסתי, יוצאתי מהבית כנסת, תופסתי בצד. אמרתי לי, מה אתה חושב שאתה עושה? עכשיו, לא הייתי בכלל מוכן, כאילו. מה אתה עושה? אמרתי לי ככה. אתה אומר, מול מלך. התחיל לצרוח עליי, אמרתי לי, אתה צריך באימה, אני אם הייתי מלך, הייתי מגלגל אותך. גלגל אותך מכל המדרגות. ברוב שלא הייתי מוכן, לא הצלחתי להוציא כאילו שום טיעון, כלום. זהו, טוב, בסדר, בסדר. לא אעשה את זה יותר. זה, טוב, הלכתי. עכשיו, זה היה, הוא רמב"ם, הוא מוכן כתוב, עם האמירה. עכשיו, קודם כל יש צדק בדברם. זאת אומרת, יש מה, אני אומר, הלקחים האישיים שלי, לקחתי משם גם יראת שמיים, לא רק... אבל גם יש צד שאתה אומר כאילו, תשמע, מה זה אלוהים? אלוהים הוא מלך. פה זה עוד היה עדין. יש כאלה, יגידו, מלך קשוח, בהם שמוע. אם לא, חלי על ענה, כמו שדיברנו. וככל שאתה אומר יותר את זה, כן? שמלך, 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 אתה מגדיל את הפחד והאימה. וזה כבר הופך להיות מלך מפחיד. לא מלך, מלך זה טוב. אנחנו לקראת ראש השנה. אבל זה מלך מפחיד כבר בתחושה הפשוטה, במילים, באווירה. זה כשהדברים לא מבוררים, אז הם תופסים לאט לאט דמיון שככה מתלבש עליהם. תראו איך הרב מתאר את זה. אבל בני האדם הנפחדים ונרשים, או מתוך פחדה אינם שמים הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו, לא שואלים את עצמם מה זה כבוד השם, מה זה מלך, מה המשמעות של זה, או מה דרכי המלך בכלל, או הנהגת השם. זה טאבו, זה תיבת פנדורה, אסור לגעת בזה. אז הציור עצמו נהפך להם לרועץ. פה מתחיל הפסקה להתהפך, לשלילי, כן? לרפיון. וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית בעצם שואף כבוד לעין חקר שמרחם. זאת אומרת, מה נהיה אצלם דמות אלוהים בראש, בלב? עצם, אילולי הרב היה כותב את זה, אי אפשר להגיד את זה. הוא אומר, תביעה אכזרית בעצם שואף כבוד לעין חקר. זוכרים שהוא הזכיר שזה כמעט נוטה לעבודה זרה. ממש אתה היה פה אליל. בעצם יש פה את הכוח העליון שהוא אין, הוא אכזרי, הוא אין אצלו רחמים. אם אתה טועה, כן? והוא גם אין לו סובע. כל הזמן, כל התלדה, תשק את המזוזה, תלך את הפה, תרים את הראש, בוא נמה, אתה מתגאה, אתה פה, אתה זה, תשיט, קשוט הסרוך, קשוט הזה, אם לא, חכה, תפור אותך על משהו, אל תדאג. אומר הרב שסגנון כזה של כבוד לאלוהים, משפלת היא, התביעה האכזרית, משפלת בקרבם רגש הדין וטוב, הופך להיות אנשים בעצמם קשים. כשאלוהים שלך קשה, הלכת בדרכה, מה שנקרא. כן? אלוהים, מה הוא קשה? אף אתה קשה. מה הוא אכזרי? אף אתה אכזרי. מה הוא לא מבטר? אף אתה. כן? ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים שונאים זה את זה. האווירה הופכת להיות עבד עצוב. אני עובד אותו כי אני חייב, אבל זה עוגמת נפש נוראית להיות עבד השם. זה אתה לא יכול לזוז בבתה. אני קם בבוקר, בום, ישר. איך שקמת, מונה אני, טק, בום, טרח, אגיד, טק, 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 טק. כל היום כאילו כזה, עם ה... כמו שפעם היה, עם הכדור ברזל, כאילו. ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם, שמרחם. יכול להיות בן אדם כזה, שאומר הרבה הרבה, בעזרת השם, השם מלך, השם זה, והוא שונא אותו. הוא באמת מאמין שהוא מלך. בגלל זה הוא שונא אותו.
זה
נטר? כן. הוא מוחץ אותו האלוהים הזה. לא נותן לו לנשום. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם. לא מדובר פה על בן אדם שמנעץ. בן אדם שמדבר שפה דתית פר אקסלנס. כל, עם כל הגינונים. מבחין. זה יכול להגיע עד לשם, כאילו. והרב חותם בפסוק של ישעיהו, בפיו ובשפתיו יכבדוהו, כן, הכבוד, וליבם רחק ממנו. ככה הוא מבין את הפסוק, הפרשנות שלו על הפסוק. זה הדמות, בן אדם שהוא עם כבוד אלוהים, לא מבורר, שהופך אצלו לפחד, והופך אחרי זה לממש אכזריות. שרודה בו כל יום, וככה נראים החיים הדתיים שלו, וככה נראה בן אדם לחברו שלו, וככה כל האווירה היא כזאת. אז מה שווה שאתה מזכיר את השם כל שנייה? זה רק מוחץ אותך ואת כל הסביבה שלך. עדיף שתשתוק כבר. פיו ושפתיו יכבדו וליבם רחק מנו. זה אחת הסיבות לכפירה לפי הרב. כן? אחת הסיבות לכפירה, החוצפה, דבר את זה בסוגריים, חוצפה היא סוג של חוסר פחד. כאילו אפשר להגיד ההפך של פחד זה חוצפה, וזה באמת בא להסיר את אלוהי הפחד מים ישראל. עכשיו זה לא, אנחנו ראינו כשלמדנו את מידת העירה, ראינו שצריך עירת העונש וצריך עירה וצריך זה וצריך גם, אנחנו לא רוצים להסיר לגמרי את היראה. היראה היא כנף, כמו שהזוהר מכנה את זה, נכון? אמרנו שטרי גדפה, יש שני כנפיים לכל מצווה, היראה ואהבה. אתה מוריד כנף אחת, אין כלום. לא חצי, אין כלום, אי אפשר לעוף. ברור שיחס אמיתי להשם בלי יראה, הוא סתם, הוא גם אליל. אבל לא כשזה נהיה כזה פחד. לא כשזה נהיה אכזריות. בסדר?
רגע הרב, אז אם הולכים לקצה, למקרה קצה, אז כאילו עדיף לעבוד אשרי מאהבה ולא ממקום כזה.
כן?
הוא רק ממקום כזה לא מפחד.
בנקודה כזאת צריך גמילה, כן? צריך...
יש אנשים שלא כך מסכים, יש אנשים שכאילו את המקל במוצר.
שבא?
לא נוצר לא לחשוב, וזה קטן, אז זה הדרך שלהם. לא מביא אותם לפירה, מביא אותם לככה הם חיים.
אז נדבר שוב, השאלה היא, הם מגיעים לכזה קצה. זאת אומרת, יש תמימות. ראינו באמונה, יש לפעמים, כשהרגש, יש רגש בריא ישר. זה כבר לא רגש בריא ישר. אז אני מסכים איתך שזה לא האופציה היחידה. האופציה שמצוירת פה. הקרב אומר, זה יכול להגיע עד לשם. אותה מילה, זה מה שהרב רוצה להציג פה את ה... ספקטרום, איך כבוד השם, אותו מושג ואותה התרגשות וחוויה ודיבור והתעלות של כבוד יכולה להוביל את האדם לקצה של התעלות ולקצה של שפל. אני מסכים איתך שרוב האנשים לא יגיעו לשם, כי ברוך השם האדם שלו יהודי תמים פשוט, בפשיטות שלו הוא יודע שהשם לא אכזרי בלי ללמוד. לא, אם הוא לא, אז הוא בקצה, וזה יהיה ניכר, וזה יהיה ניכר.
אז הוא
יזרוק כאילו? מה? או שהוא יהיה איש שהאכזריות קצת נוגעת בלבבו.
אוקיי.
וכך הוא יתפוס כמובן את אלוהים, וכך הוא יתייחס להם מכל ה...
זה
מקרים שקורים. כן. הרב אומר, כאילו, אנטיביוטיקה בדור האחרון זה החוצפה שמבעטת את הפחד ולאט לאט מחזירה אותנו למצב הבריא. עכשיו, צריך לראות, יכול להיות שהאנטיביוטיקה, אתם יודעים, כשנותנים יותר מדי אנטיביוטיקה זה גם מחלה קשה. יכול להיות שאנחנו שם, יכול להיות שספגנו יותר מדי כפירה עד שכבר אין כלום. לא צריך תרופה כאילו מדויקת. מה מישהו שם רצה לשאול? להגיב? להתייחס? לא. אז נקרא את סעיף ב' שהוא בעצם מסכם את שלושת הסעיפים, תן להם איזה כותרת, איזה הבחנה. אומר הרב, אפשר לקרוא את זה ממש, אתה יכול לשמוע את ההנחה של הרב כאילו, אוי כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים. הוא אומר, נראה לנו, כמו שהרמח"ל צועק בתחילת מסיעת ישרים, הוא אומר, אנשים ברור להם שהמילים ברורות, פשוטות, כבוד השם, אני מאמין בהשם, השם, זאת השם, מה יש להסביר פה, כאילו, מה שאתה שומע? אתה לא מבין כמה פסולת, סיגים זה פסולת, יש מסביב לזהב הזה. כמה דמיונות מזיקים שיכולים אחרי זה לגמור אותך, שנים! בדיוק אתמול שמעתי איזה דוגמה קטנה. יש שני מושגים שכמעט הפוכים שמהלכים בעולם היום. זאת אומרת, אפשר להגיד שהעולם החילוני, שוב, בהכללה, מדבר הרבה מאוד על מימוש עצמי, והעולם הדתי, מי שלא כבר חצי חילוני, אז הוא מדבר על שליחות ועל ייעוד. עכשיו, רגע, אני יודע שזה לא, אני אומר, אבל עכשיו, השאלה אם יש סתירה, אין סתירה, זה מתחבר, זה משתלם, עכשיו. בכל אופן, אתמול שמעתי ככה דו שיח כזה בין מישהו שאומרות ככה באמת, אם אתה הולך עם רצון השם לשליחות זב אותך כמו שכמאמר טרומפלדור צריך גלגל, אני גלגל בכלל, מה אתה? מוש עצמי, כולם זה כל היום מתעסקים ברגשות וזה, ופה פוצי מוצי, כן לי אללה זה מה שהם ישראל צריך, סע שליחות, ככה אנשים גדולים, גדלים. והטענה, הוא הפרס הזה לפני איזה תלמיד חכם, לא משנה עכשיו כל הזה, אמר לו, תלמיד חכם, רגע, רגע, בסדר, קבל. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שיש עוד דרך בעבודת השם, שאם הקדוש ברוך הוא נתן בך כישרון, ואם הכישרון הזה הוא גם כישרון ייחודי, כן? אז אם אתה לא מממש אותו, ברמה של מימוש עצמי, כמו אחרון החילונים, כן? יכול שאתה מועיל בשליחות שלך. מי יביא את זה לעם ישראל אם לא אתה? אתה את הכישרון שאתה מת עליו, לא משהו שאתה כאילו דווקא מנוגד לך ואתה צריך לשבור הכל וללכת כי עם ישראל צריך. לא, כיף לך לעשות את זה. אתה מבסוט לעשות את זה, אתה הכי רוצה לעשות את זה. ואיך יש גם שליחות כזאת. עכשיו, מה, למה אני אומר את זה? כי אני אומר, הבן אדם 15 שנה, עכשיו הוא, לא, לא, הוא אמר את זה, הוא אמר עכשיו, הוא אמר לו עוד משהו, הוא אמר אותו רב, הוא אמר את זה. הוא אמר, אני אגיד לך יותר מזה, אנשים שהולכים לשליחות ולא אוהבים את מה שהם עושים בבסיס, בטבע, בדרך כלל אחרי 15 שנה, לא באותה, אחרי שנתיים, חוזרים אז אדם מקופל בין הרגליים, פצועים, חבולים, ולא תמיד כבר יהיה להם כוח לסיבוב הבא. זה כבר אמירה עוד יותר חריפה. כן? עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר, אתה רואה בן אדם, אני אומר מהתגובה של ה... שפתאום כל התפיסה שלו, את רצון השם, שנים הוא חי ככה. התורה, איך הוא תפס את התורה, איך הוא תפס את רצון השם. היה ככה, ציור של שליחות, אתה כלום. הרגשות שלך, התחושות שלך, הכישרונות שלך, לא רלוונטי כאילו. זה רק לרתום את זה למה שצריך, למה שחשוב. מה אתה? אתה, אלא, מה זה משנה אתה? מה זה הכל? זה לבחורות, עזוב אותך. ופתאום בא מישהו, אומר לך, מה פי? אתה יודע מה זה רצון השם? רצון השם זה האישיות שלך. לא פחות מזה. והדגלים שמניפים שם ושולחים אותך לכל. זה האישיות שלך. שמת לב? איך השם דיבר איתך דרך האישיות שלך? והכישרון הייחודי שלך? לפעמים שנים אדם יכול לחיות, להחליט החלטות, לבחור בחירות אישיות, משפחתיות, כזה, פתאום זוזה אחת בהבנה, כן? של מה זה רצון השם, או איך רצון השם מתגלה אלינו, או מה זה דעת אלוקי, או מה זה כבוד שמיים בלשון הפסקה. אומר, לפעמים זה סטיית תקן מטורפת. הרב אומר תמיד שהשינויים בדעת אלוקים זה השלכות בדרך כלל גלובליות, כוללות. זה לא איזה, וואלה, סידרתי עוד פעידה. אם זה באמת שינוי משמעותי, לפעמים סתם. וואלה, חידוש יפה. אבל אם אתה באמת נופל לך איזה פתאום איזה הבנה חדשה, תפיסה חדשה בכלל איך לקלוט את דרך השם בעולם, את ההתגלות של השם בעולם, זה יכול ממש שונות לך כמעט מקצה לקצה, או בטח לעשות איזה מהפכה קטנה בתוך החיים שלך. בהקשר שלנו, הרב אומר, כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים, כמה צריך להיזהר, כי כבוד שמיים זה כל כך כל כך מתקרב לחולשה האנושית, שמוציאים את האדם מהעולם. והשלישייה הזאת שם של הקנאה, התאווה והכבוד, את זה אתה מלביש על הקדוש ברוך הוא ומעצים ונפח חיים אלך הכבוד אל קנה ונוקם. תלבש, כן? ורגע, רגע, פה, כמה פסולת, רק בהלבשה הזאת, כמה פסולת שמנו על הקדוש ברוך הוא. נכון? איך חזל אומרים, מאז שבגלות לא נראה רקיע בתארתו. מה זה לא נראה רקיע בתארתו? הדמות אלוקים היא עשתה קצת אפלה, כי הלבשנו עליה הרבה הרבה נטיות קטנות, קטנוניות הכוונה, כן, אנושיות מדי. אז כמה סיגים צריכים להסיר במושג כבוד שמיים, עד שיהיה מובן בתארה כזו מסלקת ממנו כל חיסרון וכל השפעה מזויפת, כן, מסלקת מהשם, מכבוד השם, את כל החסרונות האנושיים וכל השפעה מזויפת. איך אתם מבינים מה זה השפעה מזויפת? משהו. מבין? משהו?
כאילו...
השפעה, מה זה השפעה מזויפת? אתה בא הקשר, מילולי. מה?
התגובה החוזרת שלך, אתה מתייחס אלוקים בצורה שגויה, ואז כאילו היחס שלך אליו גם הוא מסוים, ויש לתופס אותו, כאילו...
יפה, זאת אומרת, אתה אומר, כבוד שמיים, הוא ישפיע עליך באופן מזויף, זה בכלל לא בכיוון.
כאילו, בהתאם לי, יש לתופס את זה.
מצוין. עכשיו, אתה בטוח שאתה לגמרי עובד השם, וזה אומר, אחי, אחד הבא לא בכיוון, זויף לגמרי. בנית פה תבנית שלמה שהיא בכלל לא קשורה. כל מה שהעולם סובל יש לזקוף על יסוד זה של תארת כבוד שמיים מכל סיגי ובדילם. כן, הרב טוב, אנחנו יודעים את זה לפחות ברמה הגדולה שההיסטוריה האנושית, רואים? גם היום, לא רק דאעש כאלה, גם הרבה הרבה, גם הנצרות וגם תקופות עם הביניים, אתה רואה שהצורה שבה תפסו את אלוהים ואת כבוד אלוהים ואת התגלות אלוהים ואת הרצון של אלוהים, כן? אחרי זה, זה צל, איזה צלליות היסטוריים, כן? תקופות שלמות, עידנים שלמים שהיו בהתאם לציור הזה, והרבה קטסטרופות. והעולם, לכן הכפירה אמרה, בגלל זה הכפירה אמרה, והרב אפילו אומר שיכול להיות שהיא צדקה ביחס לגויים, שבגלל זה צריך להשמיד את אלוהים, כי הוא מביא כל כך הרבה צל. אז די, בוא פסיק, לא מדברים עליו יותר, פוס. אין אלוהים, נוכיח את זה איכשהו ונסגור את זה, כי זה כל כך דרמטי, זה נתון כל כך דרמטי, כל כך משפיע, כל כך מקרין על הכל, והוא מוליד כל כך הרבה שנאה וכוחנות ואכזריות ושליטה וסירוס של התרבות, וכל כך הרבה דברים קרו בגלל הדמות אלוקים המפחידה הזאת שכל פעם מישהו אחר השתלט עליה, כן? אז בוא עזוב, בוא נפרק אותו, נפרק את הצלם ושים אותו בצד ונתחיל לחיות קצת. בסדר, זה עדיין כמובן זה לא מצב הבריא, זה מצב רק של מחלה שאחרי המחלה, כאילו.
זה
איפשהו
הצגה של
הפילוסוף
בכוזרי קצת, שהוא אומר לנו
נצוד
האסלאם,
לא... כן, סתם. נכון, נכון. כל מה שהעולם סובל יש לזקוף על יסוד זה של תארת כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. לנקות הרבה מהסבל הוא תוצאה, הבסיס שלו, של הסבל הזה, הוא הנושא זה תארת כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. עד שהפסולת הזאת לא תתנקה, התגובה האנושית או ההשפעה האנושית תהיה לא מוצלחת ותקרום הרבה סבל. טוב. עד כאן הקפה הראשונה. זאת אומרת, עד כאן כל הפסקאות דיברו על כבוד השם. עכשיו הרב עובר, כמובן שזה לא מחולק לגמרי, אבל על הכבוד שלנו. אמרנו בפסקה הראשונה ראינו שיש קשר, ושכבוד השם בתפיסה הנכונה שלו הוא בעצם גם כבוד האדם, כבוד הבריות. אבל אני מדבר, הפסקאות הבאות נמרות נטו כאילו כבר בהתנהגות, בהתנהלות, איך אדם מתנהג עם הכבוד שלו. בסדר, זה ממש כאילו אפשר להגיד מידה חדשה. מה השעה? יש לנו זמן, נכון? 20. לעשות הפסקה אפילו. טוב, אז בסדר, אז אני רק אומר כי זה חיתוך חריף. עכשיו זה נושא חדש. אומר הרב ככה. אז אמרתי, עכשיו תת נושא כבוד האדם. הכבוד העצמי. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן, הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. במילים אחרות, רק במעמד שפלות הנפש התעורר חשק להתהדר לפני אחרים במה שיש בו ובמה שאין בו. ועל כן חייב האדם להגדיל את ראש השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד במשקל הראוי. עסקה כמעט מתמטית, יש כאילו טענה, ואחרי זה הוא פורס אותה לשני כיוונים, ואז אומר מזה נגזרת, מעשית. מה הטענה? טענה, היא אמרנו מתמטית, יש כבוד, זה לא לוקסוס בנפש. כבוד זה הכרח. אין בן אדם כזה בלי כבוד, ואין בן אדם כזה שלא רוצה כבוד. אין בן אדם כזה, בצדק. זה חלק מהאנושיות. באמת, זה לא סתם חלק מהאנושיות, כי באמת בן אדם ראוי לכבוד. באמת, הוא דבר יקר, בעל משמעות אדירה, בצלם אלוקים. לכן נטיית הכבוד, אין טעם לדבר על לסלק אותה, או למחוק אותה, או אפילו למעט אותה, לא בטוח שיש טעם לדבר. זה כמו שתגיד להפסיק לנשום. ברמה הנפשית זה כמו להפסיק לנשום. לא להיות בעל כבוד, או לא לרצות כבוד, או לא לכבד, לבקש כבוד. עכשיו, אבל, כן, סליחה. אבל, הרב אומר, אבל השאלה הגדולה היא מאיפה אתה משיג את זה. יש את הדרך הבריאה של מה שהוא קורא לו שלמות פנימית, או במילים שלנו כבוד פנימי, ויש כבוד מבחוץ. עכשיו, יש חוק כלים שלובים בנפש. מה שלא יגיע מפה, יגיע מפה. זה כאילו, יש לנו שלמות פנימית, הכוונה, אדם מכבד את עצמו. עכשיו, אדם יודע מה הוא שווה. כן? ואדם ששלמות פנימית, אדם שפועל, שהוא יוצר, שהוא לומד, שהוא מתפתח, שהוא מתקדם, הוא מכבד את עצמו. הוא לא צריך הוכחה מאף אחד בעולם. בן אדם בריא, אז בריא רוחנית, 100%, אין דברים כאלה. אבל נגיד, דמות פלקט, יש, נדיקי, לא יודע מה, כן? אבל דמות פלקט כזאת, שהוא פשוט פורה, יוצר, מתפתח, מתקדם בעבודת השם, בעבודת המידות שלו, זה, לומד, חי. הוא לא צריך אישור מאף אחד בעולם. שום כלום, לא צריך שאף אחד יגיד לו מחמאות, יגיד לו איזה יפה הוא, איזה טוב הוא, איזה מתוק הוא. שוב, דמות קצה, אין בדיוק כזה. עכשיו, אני מביא בכוונה דמות קצה. עכשיו, ברגע, ככל שזה יורד, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן? ככל שהמדד הזה שקוראים לו השלמות הפנימית יורדת בדציבלים, כן, הטבע מחפש להשתלם בצד חוץ. אין חכמות, כאילו. אתה גם לא יכול להיאבק בזה. אתה חייב את זה. אם חסר לך כבוד באזור של השלמות הפנימית, אתה חייב השלמת הכנסה. אתה צריך להגיע ל-100% ככה או ככה או ככה, לא מעט לך כלום. כאילו שוב, זה לא מודע. זה טבע האדם, זה טבע הנפש. ולכן, אתה תבקש יותר מבחוץ. לפעמים במרומז, לפעמים בסמוי יותר, לפעמים איך אנשים משיגים כבוד, זה לא, יש כאילו את הזוללי כבוד שקל לרדת עליהם, אבל לפעמים אתה זולל כבוד עם קש בשקט בשקט, כאילו ככה משיג אותו כאילו לא זה, כאילו תפסיקו אבל תמשיכו, משהו כזה. כן. אז הרב אומר, זה מאוד פשוט. הוא אומר, אין. עכשיו, יש פה הכרעה של הרב שגם לא לבזבז אנרגיות יותר מדי גדולות על לנסות לא למשוך כבוד. נכון? בן אדם הרי, אני מניח שבן אדם שמתחיל לעבוד על המידות שלו, הוא פתאום קולט שהוא קצת רודף כבוד, הוא נבהל. שהוא כזה חיצוני, כזה חשוב לו, דעת אחרים, כזה אחד אומר לו מילה רע, הוא נזרק יומיים. אחד הזה, בנות בכלל, מדבר, וזה, ופה, וכשיש תחרות, זה עוד יותר מתחדד, וכשהוא נכשל, ומשהו חשוב, זה עוד יותר דליק, אז הוא נבל, מה הוא עושה? סוגר, לא רוצה כבוד, נאבק בזה, מתחיל להילחם. אני לא מבקש כבוד, לא מבקש תשומת לב, מאף אחד... זה, עכשיו, הרב אומר, אחי, לא ילך. זאת אומרת, ילך רק אם אתה עובד מבפנים. רק אם אתה יוצר אלטרנטיבה. כן. במה?
שלא רוצים כבוד וזה, שכל הזמן...
דוגמה?
לא, אני רואה שכל הזמן ברחו מהכבוד, לא
נכון. משפט של רבי נחמן, רבנו אהב בזכרות.
כן, כן, כן. עכשיו, אומר שוב. יש, השאלה היא, איפה אמרתי, איפה משקעת עיקר האנרגיה? אם אדם באמת הוא כבר במקום כזה גבוה, שהוא מרגיש ממש שהכבוד החיצוני כאילו קצת מסית אותו מהמכוונות הפנימית, מהתנועה של השלמות הפנימית שלו, אז באמת הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להתלכלך בחשבון הזה. אבל זה רמות דקות. אני לא יודע, אני יהודי פשוט. אני אומר, בן אדם רוצה כבוד, וזה לגיטימי, זה גם אמרתי, הבן אדם זה דבר הכי אנושי, וגם זה חייב להיות ככה. ברוך השם, אנחנו בצלם אלוקים, אנחנו אנשים שראויים להרבה כבוד. עכשיו, שאומר שוב, השאלה איך אתה משיג את זה? איך אתה צד את זה? עכשיו, יש מבפנים שאדם פשוט מרגיש שהוא מכובד, שיש לו משקל, הוא בעל משמעות. בוא נה, הולך לישון, מרגיש, בוא נה, היה לי יום, אני בא עם יום, כאילו, על המיטה, מניח אותו לידי, בוא נה, מבסוט. עכשיו, לא בצורה גסה, לא כלפי מישהו, באמת, זו תחושה פנימית דקה כזאת, זהו. זה בדרך כלל הניח את דעתך, אתה לא צריך כלום. מה קורה כשאתה בא ריק, עם איזה יום קצת פחות מכובד מבחינתך, לא עזזת יותר מדי, קצת התבזבזת, וקצת לא עמדת במה שרצית, ולא עשית, לא יודע מה. שם אומר, מיד, אתה תהיה צריך קצת לקבל הרבה יותר מבחוץ, כי אתה חייב להשלים את זה, כי אתה חלש עכשיו. בכל מיני צורות. מי שיגידו לי, שיסתכלו עליי, להיות עם אנשים, שידברו איתי, כאילו, לא יודע, משהו שייתן לי את זה. לפעמים, משוך תשומת לב, ממש, או להצחיק, לזה, לפה, לא יודע מה. כי אני חייב קצת חמצן. עכשיו, מה שהרב אומר, עיקר ההשקעה בהתמודדות עם נטיית הכבוד האנושית, זה בכלל לא בניסיון להקטין אותה. שוב, כי זה בדרך כלל לא יהיה יעיל. זה ייפלט לך. אם אתה צריך את זה, אתה תיקח את זה. כן? הנפש, כשהיא רעבה, אוכלת גם ג'אנק פוד. ואז... לא בדיוק, רצית, אבל רצית, כן, רצה ולא רצה, יש כזה ביטוי ברבי נחמן. אבל אם אתה רוצה באמת לעשות לאט לאט שינוי, זה יותר לטווחים רחוקים, אבל יותר שורשי, תתחיל להגדיל את מה שהוא קורא רושם השלמות הפנימית. עזוב, קום לבזבז מלא אנרגיות בלעצור את עצמך, לא לזה, כן אני מושך תשומת לב, לא מושך תשומת לב, למה דיברתי ככה, למה אני עונה ככה בוואטסאפ, כאילו כדי להרשים או כי באמת אני חושב את זה, עזוב אחי, זה מתיש, זה גם בדרך כלל לא יעזור, אם אתה צריך את זה, אתה צריך את זה וזה יקרה לך, ייפלט לך כאילו. אומר, עיקר העבודה זה של חיום ממוצא, שתיצור, שתתקדם, שתפעל, שתפתח את הכישרונות שלך ואת היכולות שלך ואת שמה השלמות הפנימית, וככל שזה יהיה יותר יציב אתה תראה שממילא אתה מבקש פחות מבחוץ. זה לא, עכשיו שוב, זה לא לא באותה שנייה, כמו שלא גדלים באותה שנייה שאתה, אבל כשיש תהליך של גדילה עצמית אז לא צריך לגדול מבחוץ. פשוט זה הופך להיות בכלל לא נושא, פחות נושא. ואתם מבינים לבד שזה ספירלה כזאת, שכל הזמן יש לה איזה עבודה כזאת. כשאדם מזהה פתאום שמצבים מסוימים, הוא כן מבקש את זה, וברוב המצבים הוא לא מזהה, למה זה קורה לו שם? בסדר, עוד איזה ליטוש. עוד איזה שלמות פנימית שצריכה... זה מאוד, הרי ידוע, אני אומר את זה קודם כל בפסיכולוגיה הפשוטה, שאדם מתערער בדרך כלל במקום שבו הוא חסר ביטחון. קוראים, זה לא, לא קורה. נכון, בן אדם נגיד, עכשיו ייתנו לבן אדם אחד, אני יודע מה, הוא צריך עכשיו לרוץ ריצת 2000, או לדבר מול קהל, או זה, שלושה תחומים לא קשורים, כן? עכשיו, מקום שהוא באיזשהו מקום, הוא ככה שם, הוא שוחה, זה שלו, זה, הוא עושה את זה, הוא בכלל אין לו בעיה לעשות את זה מול אחרים. הרבה פעמים, כאילו, זה הפונקציה בכלל. לא הנושא, גם לא כך מעניין את המנה, וגם אם אנשים יגידו לך, שמה, רצת טוב, לא רצת טוב, לא יודע, אולי קצת, מכה בכנף, מה שנקרא. אבל לא, לא יערער אותו. אבל מקום שאתה עוד לא בנית, פעם ראשונה שאתה מדבר מול קהל, ובא לך בן אדם, יד אחר כך, שטויות מה שדיברת, שטויות. בום, בום, צריך להפרק אותך עכשיו לאיזה שבוע. צריך להרכיב אותך מחדש. כן. אז למה? כי אתה לא, אין לך רושם שלמות פנימית. אין לך שם כבר תנועה רצינית, ככה, של בנייה ושל התפתחות, יש לך כבר מסלול. עכשיו, זה לא, אלבון זה תמיד קשה. אלבון זה לאף אחד לא קל, כל עוד אתה לא מהחסידים העליונים שנלווים ואינם עולבים. כן? אבל יש הבדל גדול בין אלבון שמגיע אליך במקום שבו אתה בתהליך חיובי, לבין אלבון שמגיע לך במקום שהוא עוד לא בנוי. שם זה פוצץ אותך. זה גם מאוד, שם גם התעורר כעס מאוד גדול. על מי שאמר לך, ועל מי שזה, ובוא, אתה כאילו מאבד שליטה, כי כאילו זה כל כך כואב. זה כל כך כואב שאתה חייב לתקוף. אימפולסיבית כאילו. מה?
כבוד זה לא...
תסביר, כאילו באיזה מובן?
שבן
חייב, כן, כן, זה אהבה עצמית, אפשר להגיד. אפשר להגיד, כן, אוהב את עצמי. עכשיו, כשאדם חולה קצת באהבה עצמית שלו, מכל מיני סיבות, הוא צריך שמישהו אחר ישלים לו את זה עכשיו. אני קצת מקצין, כן, ברור שיש גם, העולם הזה הוא עולם חסד ימנה, כן, יש גם באמת כבוד אמיתי שמקבלים מבחוץ. זה לא צריך עכשיו, כאילו, זה לא מוקצה, זה לא... וכנראה שהקדוש ברוך הוא בטובו, בנה את העולם ככה, שאנחנו באמת תומכים אחד בשני, מחמיאים אחד לשני, נותנים מילים טובות, פרגנים, וזה באמת משלים איזה חורים שאנחנו לבד לא יכולים לעשות. בודדים! הרב קורא לזה מידת ההשתוות, שבמדרגה מאוד מה, בודדים מסוגלים להיות... בבנייה עצמית טוטלית אישית, מסלול למצטיינים. רוב האנשים זקוקים לשני הדברים, זקוקים לחיבוק שייתן לי כוח ברגעים קשים, וזקוקים לאיזה מילה קשה שתעורר אותי ושאני רדו. אנחנו זקוקים לזולת ומרוויחים מהזולת בשני הכיוונים. מעטים לא זקוקים לפידבק הזה, באמת מעטים מעט. רוב האנשים, וזה היופי בחברה האנושית, בחיבור האנושי, שאנחנו באמת מסוגלים לתת ולהעניק וככה, להשלים את ה... אבל פה, הזווית של הפסקה היא כאילו כרגע, קודם כל תקלוט מה התזוזות. התזוזות הן בפנים, האם עיקר הכבוד נמצא אצלך בתחום הזה, בפנים או בחוץ? שים לב. וכשהוא יהיה חיסרון רציני בפנים, מיד... יהיה צורך גדול בחוץ, והחוץ יהיה מאוד נחשב, שאם הוא לא, אם הוא, כל תזוזה שם תהיה לך דרמטית, כאילו יגידו ככה, יגידו ככה, זה וואו, כאילו אתה באיזה גלים כאלה. כן,
מה, איזה מסתדר עם
הפסקה
הזאת
שאומרת
שאם
אתה
לא
מתפלל
אז
אתה
לא
מקבל
הכבוד?
גם אחד הפירושים למשנה, הם מוציאים את האדם מהעולם, הם מוציאים את האדם מן העולם, מהעולם שלו, כאילו. הוא כל המדען, הוא צריך ממנו, הוא צריך ממנו. אחי, תשב, תרגע, תבדוק מה אתה מכובד, תחמד את עצמך.
גם אדם שיש לו פנימיות שמזינה את הכבוד שלו, יכול להתערף אחרי הכבוד האמיתי שנותנים לו בחוץ, לכאורה.
מה
אם הוא יכול מה? מה יכול?
הוא מסתער, כאילו להגיע לסערה, הכל בסדר, הוא פנימי.
זה יכול, אבל זה כנראה יושב על חסר, זה לא... אנשים באמת גדולים שקיבלו כבוד, שוב, אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, אתה לא יודע מה זה, אבל בן אדם הזה, אז הכבוד החיצוני הוא, תראו פסקאות של הרב קוק על הכבוד שנותנים לו, הוא נגעל מזה. לא מאנשים, אנשים טובים, אנשים צדיקים, מכבדים אותו וזה. יש הרבה על ה... גם בגאווה, הוא אומר, יש פסקאות בחדרה, ויש ככה, אספו שם כמה, איכשהו ממש, זה מאוס בעיניו, זה מגעיל, זה כאילו ביטויים ממש של גועל. עכשיו, מה? כן, לא יודע מה היה כלול בהצעה, אבל... כמה לנדרוברים היה, ניסו לסגור איתו, לא יודע, אבל אני אומר, עכשיו, ברור שאנחנו בני אדם, ואנחנו, אפשר ממש לדמות את זה כמו סוללה של פלאפון. אז אתה רואה שכשיש לך 6% בסוללה בפנים, אז אתה משתולל. יש לך 82, אז גם יש שם איזה 18 שחסר. אבל זה יהיה כזה כבר... משהו הרבה יותר עדים, משהו פעמי, ובמצבים מסוימים, ושאתה זקוק פתאום למישהו שככה ירעיף... אנחנו נראה, יש לנו עוד... אז בפסקה הבאה, הרב אומר אפילו... זה עד שבע. אני אומר, הפסקה הבאה הרב אומר שהקדוש ברוך הוא לפעמים אפילו עושה חסד עם האדם שהוא מכבד אותו לפעמים בצורה מוגזמת כשיהיה קצת אקסטרה, כאילו אתה הולך לחטוף, כאילו קבל. נכון, לפעמים אדם, הוא מתאר פה, לפעמים אדם, אדם באמת מכבדים אותו באמת יותר ממה שצריך. יש מצבים כאלה. לפעמים אפילו בטעות מכבדים אותך. אני באמת רוצה להודות ליובל שהוא כל מה שהוא עשה, לא עשיתי את זה בכלל. זה כאילו, אדוני לא, באמת, איך שהוא עזר פה, לתלמוד תורה ולפה. זה יובל השני. נתן פה, וכולם אומרים כפי. עכשיו, אתה אומר, בוא נאחי, זה לא רלוונטי. או שסתם בן אדם עפים עליך, חושבים שאתה מי ישמע, ואתה לא. באמת, בוא נאחי, זה צדיק. עכשיו, אדם כאילו לפעמים אומר, לא, אחי, לא. אפילו אני אוהב כבוד, אבל אתה יודע, הגזמת קצת, זה פה שם. אז הרב אומר, אתה יודע, אל תחה את זה לגמרי. זה הדרכה מוזרה, בדרך כלל... ספרות מוסר, תגיד, צריך לנער את זה, מה אני בכלל תולד? אומר לך, כך, אם השם עשה, כך קצת כבוד, קצת אקסטרה, קצת מעבר למשקל. למה? חכה, הולך להיות ימים קשים. שיהיה לך במה להתחמם בחורף.
אז עוד
איזה,
אתה לא רוצה את זה.
לא, אתה אומר, כאילו, לא, אני אומר, אני חושב שזה... לא, אני בא, אני בכוונה מביא ישר את הפסקה הזאת, כי לפעמים אחרי הפסקה הקודמת, אולי בגלל זה נערך ככה, לא יודע, לא רוצים לזה, אבל... אז זה נהיה כזה, יותר מדי דקדקנות כזאת. זה הכבוד הפנימי שלי, אבל זה כבר הכבוד החיצוני, ואני לא רוצה, אני אומר, לפעמים, אתה יודע, בענייני נפשות, בענייני נפשות, דווקא צריכים לפעמים לא מדויקים כל כך. פרגן, תחמית, אז לא יודע, אני יודע עכשיו מה הוא צריך, מה הוא לא צריך. לא מעניתי, תביא חיבור, איזה גדול אתה, איזה מתוק אתה, איזה טוב אתה, איזה... כן, תרעיף, לך תדע מה הוא צריך. לך תדע כמה... כמובן, לפעמים יש גם הגזמה, באמת הגזמה. אבל אנחנו לפעמים צריכים באמת לקבל גם... אנחנו לא שלמים, ואנחנו צריכים גם מבחוץ לקבל תמיכות, ולקבל אותם, לא להתנגד אליהם, לא להתנער מהם. הוא בני אדם, בני תמותה. אז נקרא את זה ככה בזריזות, תראו. כשאדם מתכבד בעולם, וליבו דואב בקרבו, על מה שהעולם הוא טעים בו. הוא אומר, לא, אני בכלל לא ראוי לכבוד הזה, והוא, למה אנשים מכבדים אותי וזה? יגנוז אותו עד העבוד. וישתמש בו לסמוך בית אשר יזדמן שיקבל איזה אלבון. קודם כל הוא אומר, קבל את הכבוד הזה, אבל את הדעבון, הוא אומר, כשתקבל אלבון, עכשיו, תגיד, או, ירד לי קצת מאז, אז שהגזימו, עכשיו השלימו. מבינים, כאילו, כמו סדרות המשקל. זאת אומרת, זה נותן כוח להתמודד עם האלבון. כי אנחנו חושבים שהעולם מאוזן. עכשיו, העולם באמת מאוזן, אבל לא באותו מצב ולא עם אותו אדם. מבינים מה אני אומר? נגיד, סתם, כאילו זה מתמטית, זה לא... נגיד אני צריך לקבל 100% כבוד. צורך העניין, יחסי, כן? מבחוץ, צריך גם 100% כבוד מבפנים, אבל מבחוץ יש איזה 100% כבוד שאני צריך לקבל, נגיד ביום, כן? עכשיו, בא אליי בן אדם, תן לי 200%. אז אני אומר, גזמת. אחרי זה בן אדם אחר, נותן לי מינוס 100. משפיל אותי, מוריד אותי לאפה. עכשיו, אני אומר לך, קייך את ה-200, מינוס 100. יש פה איזה איזון כזה, תשמור קצת מהזה ומהתחושה הזאת שזה יותר מדי, עכשיו תגיד, הבנתי למה לקחו לי את זה. שוב, זה לא חשבונאות כזה, אני רק מציג כדי להסביר את הפסקה. ככה, לא שאנחנו עושים כל זה. אבל, התנודות בחיים הן לא מאוזנות, הן לא כאילו ישרות. האדם מקבל קצת יותר, ואחרי זה קצת סובל, קצת יש לו איסורים, כי זה היה באמת לא צודק, ומעבר למה שהוא אמור לקבל, זה לא היחס הראוי. הוא אומר לך, אתמול קיבלת לא יחס ראוי לטובה, היום קיבלת לא יחס ראוי לרעה, שפה כנראה, עזוב, אתה עובד עם השם.
מה זאת אומרת? אז כל האלמונות שלי צריך בגלל שיש לי עודף של זה?
כן, אבל זה לא בגלל זה. זה לא כאילו, בוא נזה, מתפנק עלינו במלא כבוד. שלח לו איזה מלאך הבנה. תוריד לו קצת. זה לא בקטע הזה. אתה אומר, יש פה איזה מכלול. המכלול הוא, יש פה איזה תנודות שאתה גם לא יודע. אתה לא יודע באמת מה אתה צריך וכמה אתה... כן? עכשיו, אומר, הבעיה היא שאנחנו...
אני מעדיף לקבל 100 פה, וזהו.
אני יודע, אבל העולם הוא לא... העולם הוא דבר אחד שלם, ואנחנו תופסים את המצב כשלם. אתה מבין? ואז אנחנו רואים, למה זה ככה? וזה לא צודק. אחי, יש פה תמונה יותר גדולה. נכון, זה לא צודק. וזה לא שאתה צריך, זה לא ברמה של דיני אדם. נכון שכלפי האדם הזה צריך להיות דין זה, וצריך להגיד לו שהוא לא בסדר. לא יודע מה צריך לעשות באותה סיטואציה. ומבחינת החשבון הפנימי, צריך לדעת שיש פה איזה גלים כאלה שמאזנים אותך. ויכול להיות שהוא לא צודק, וזה עדיין היה גל חשוב. אני לפעמים, לא יודע, לפעמים אדם באמת, אני מרגיש על עצמי, מצליח במשהו, שמח במשהו, מבסוט במשהו, פתאום בא מישהו מפנצ'ר אותי, משהו אחר, תחום אחר לגמרי, כן? עכשיו זה בסה, וואלה, הייתי בטוב, מה אתה עכשיו? אבל לפעמים זה כאילו, אתה מרגיש שזה קצת מזכך אותך, קצת כאילו, אתה יודע מה, דווקא בא לי בזמן קצת כאילו איזה, תרגיע, אתה לא מלך העולם, אתה לא פה... על מה? לא, סגרתי כבר. מה הציטוט? שהם שמחים בחרפתם. הם שמחים בחרפתם כי הם יודעים שזה...
כי זה
מעטה. כי מבינים את האיזון הגדול, כן?
ומה הם שמחים בזה?
שהם מבינים? לא, אומר, ישמור את הדעבון, ישתמש בו לשמוח בעת אשר יזדמן שיקבל איזה אלבון. אומר, טוב, עכשיו החזירו אותי למצב האמיתי שלי. הייתי ב... קצת זכוח, הייתי קצת בסדמיון, כן? מה התכלית של זה הכאב? אז יש שם איזה, נכון? של...
אתה מבין בזה?